הכל ברור עכשיו. אם כן, אמר רבי אלעזר, כן, אמר רבי אלעזר, הרי אני כבן 70 שנה וכולי, כן? כלומר, המאמר, המהר"ל לא מצטט אותו, כי הוא מניח שאנחנו מכירים אותו בעל פה, אף על פי כן, אנחנו נקרא אותו. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, זה לא כתוב, זה לא מודפס לפניכם מה שאני אומר עכשיו, כן? זה בתוך ההגדה של פסח. אמר רבי אלעזר, אתה רוצה קפה? מלא? יש קפה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ואז בן זומה מדייק, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. המילה כל היא מילה מיותרת. וחכמים שלא מסכימים איתו אומרים, ימי חייך העולם הזה. כל, מה שכתוב כל, זה להביא לימות המשיח, שגם בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים, אבל זה לא בא ללמד את הלילות. לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, רבי אלעזר בן עזריה סובר שזה לא נכון לדרוש ככה. למה? משום שהוא סובר שבימות המשיח לא יזכירו את יציאת מצרים באמת. כן? לא יזכירו, לא בבוקר ולא בלילה, ולכן המילה כל משמעותה הלילות, ולא ימות המשיח. עד כאן ברור? זה מה שראינו בפעם שעברה, למדנו מזה גם כמה השלכות, הרחבנו את זה פעם שעברה. טוב, כאן אנחנו נקרא את דברי המהר"ל. אמר רבי אלעזר, הביא זה המאמר אחריו, אף על גב שאין מאמר זה מדבר בסיפור היציאה, רק כל לילה ולילה בקריאת שמה. כן, הרי לכאורה, מה זה קשור להגדה של פסח? ההגדה של פסח מדברת על ליל הסדר, שיש מצווה מיוחדת לספר את יציאת מצרים בליל הסדר. אבל הדיון בין רבי אלעזר בן עזריה לבין חכמים, הוא לא נוגע בכלל לליל הסדר, הוא נוגע לכל לילה ולילה, לכל הערב. אז מה זה קשור פה? למה זה תקוע פה? אז הוא אומר, מכל מקום זכר אותו כאן, איך חיוב גדול בסיפור היציאה. זאת אומרת, יש, רוצים להראות לך כמה שזה חשוב. ולכן מראים לך גם דיון שנוגע לאמירת יציאת מצרים בכל יום ויום. איך חיוב גדול בסיפור היציאה? שהרי לדעת החכמים חייב להזכיר כל יום ויום. ולדעת רבי אלעזר חייב לזכור כל יום ויום וכל לילה. וכל שכן סיפור היציאה בליל זה, שהוא זמן היציאה, שעליו מוטל ביותר. כן, זה מה שרצו ללמד אותנו בזה. ועוד, כי אחר שעל דעת החכמים חייב להזכיר יציאת מצרים לימות המשיח בקריאת שמה, מזה אנו לומדים שגם לעניין סיפור ניסים, בלילה שהוציאנו חייב לספר אף לימות המשיח, לדעת חכמים, וזה מורה על המדרגה העליונה, שאף לימות המשיח לא ישכח מאיתנו יציאת מצרים. טוב, זה לא כל כך פשוט מה שאומר המהר"ל, למה? אז הוא לומד שאם פרשה שלישית של קריאת שמה צריך להזכיר אותה גם לימות המשיח, קל וחומר הסיפור של ההגדה בליל הסדר. נכון? זה קל וחומר שהוא עושה. יש רק בעיה אחת, זה בהנחה שאנחנו פוסקים הלכה כחכמים. אבל הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. כן? אבל אף על פי כן, יש מה ללמוד מזה, את חשיבות יציאת מצרים, שאפילו ללמוד את המשיח, שמקום לדון, אם יספרו או לא יספרו. כן. נכון, נכון, גם פורים. גם פורים לא יתבטל. לא יתבטל לעתיד לבוא, אפילו כשכל המועדים בטלים, זה לא בטל. אז יש על זה דיון, אם זה מעניין אותך, בפירוש של המהר"ל להגדת, למגילת אסתר. מגילת אסתר, יש למהר"ל פירוש שנקרא אור חדש, ושם בהקדמה הוא דן בנקודה הזאת. מדוע זה לא יתבטל, מה שאין כן שאר דברים שמתבטלים וכדומה. בסדר? כן, כן. הסברנו שגם הדיון בשיטה של בן זומה, מובא גם שם בפירוש למגילה, ואילו הדיון בדעת חכמים הוא מובא בהקדמה לספר נצח ישראל של המהר"ל. כן, כך שזה נושא שחוזר על עצמו במספר מקומות. כן, בבקשה. אני חוזר על שאלתך, שהיא שאלה ששאלנו בשיעור הקודם, ואתה אומר שאתה לא זוכר את התשובה. השאלה שלך היא, מדוע אם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, שמזכירים יציאת מצרים בלילות ולא לימות המשיח, הרי עכשיו הגענו לימות המשיח. אז למה ממשיכים להזכיר את יציאת מצרים? נכון? זאת השאלה שלך. הרי הגענו לימות המשיח, נכון? שהרי אין בין העולם הזה. לא, אבל יש הלכה. הלכה, מה זה ימות המשיח? ההלכה היא, כמו שמובא ברמב״ם, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. מה זה שיעבוד מלכויות? העצמאות המדינית. הגענו לעצמאות מדינית. זה הגדרה של ימות המשיח. מה? מה הבעיה שלך עם זה? תרבותית אנחנו לא שם, אז מה? אז מה? זה כמו שנגיד אדם בן 30 מתנהג כמו תינוק. אז מה, בגלל זה הוא תינוק? לא, הוא עדיין, הוא בן 30. אז המדינה שלנו, שקיבלנו אותה בחסדי השם יתברך, שתבח שם עולם, היא הגאולה. עכשיו, זה שלא כולם מבינים את זה, ולא כולם מתנהגים לפי זה, זה לא בגלל זה שזה לא גאולה. גם ביציאת מצרים היו אנשים שעבדו עבודה זרה, וכל מיני צרות, ואף על פי כן אנחנו חוגגים את זה. לא. כן, לא, היה. מישהו שהושיע זה היה. דוד בן גוריון עשה את זה, הכריז על הקמת המדינה, הכל בסדר. חמור, בשביל מה חמור? לא צריך שום חמור. כן, חמורים זה מיותר. אבל בהחלט, הייתה גאולה, אנחנו עכשיו כבר בימות המשיח לפי הגדרה הלכתית. ואז השאלה שנשאלת, כן, עכשיו, זה שיש אנשים שלא מבינים את זה, זה באמת כפירה. זה שהם לא מבינים. כן? לא משנה אם יש להם כיפה או אין להם כיפה, זה כפירה לא להכיר בגאולה. עכשיו, אבל השאלה ששואל הבחור שם עם הכיפה, זה האם, אז אם ככה, אז מדוע אנחנו ממשיכים? כיוון שהלכה כרבי אלעזר בן עזריה. נתתי על זה שתי תשובות בשיעור הקודם. האחת, שהכי נמי היה צריך לבטל. אלא מה? אנחנו לא עושים דברים שיגרמו לפילוג באומה. וזה דבר ראשון. דבר שני, דת אחידה. מרן אחידה כותב שמכיוון שהגמרא דנה גם בדת חכמים, למרות שהיא נדחתה, סימן שההלכה גם כחכמים. ולכן אנחנו בעצם בסוף תקועים עם שתי ההלכות. גם שאומרים בלילות וגם לימות המשיח. בסדר? כן, אוקיי.
ממשיכים.
ממשיכים, ממשיכים. בסדר, אלא אם כן אנחנו נקים סנהדרין, נהיה גיבורים, אנחנו עושים פה שינויים. בסדר. טוב, הרי אני, כיוון ש... משהו לא ברור? נראה, בסדר, אוקיי. זה בסדר גמור, אנחנו מלאי הבנה, מלאי הבנה. כן, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתמר יציאת מצרים בלילות. אז פירש בגמרא במסכת ברכות, כי לכך אמר, לא אמר הרי אני בן 70, רק אמר הרי אני כבן 70. אלא, שהיה כבן 70, נראה זקן מאוד, ולא היה יותר מבין 18 שנה, כי נהייתה בברכות. זאת אומרת, רבי אלעזר בן עזריה, בעצם ברגע שמישהו אומר, אני כבן 70, סימן שהוא לא בן 70. אז אומרים שהיה צעיר מאוד. יש אפילו דעה, עובד בגמרא, שהוא היה בן 18. זה משהו מדהים, כן? רבי אלעזר בן עזריה, שבסופו של דבר גם ישב בראש הסנהדרין, איזושהי תקופה, מדבר כשהוא בן 18. כן.
שאומרים
כבן, לפעמים
אתה רוצה
להמיד.
אתה בן 80, אתה
תגיד כבן. יכול להיות. זה אומר שבטוח הוא לא בן 70. הוא או יותר או פחות. בסדר. במקרה הזה היה פחות.
הדבר השני, בן 70
זקן כבר. רוצה להגיד שעבר עליו הרבה זמן. אבל עבר בזמן, והוא לא זכה שדעתו תתקבל. טוב, עכשיו אפשר להבין, הוא בן 18. יכול להיות שבגלל זה לא קיבלו דעתו. כן? כן, עכשיו, טוב, זה קצת קשה לקבל, אז אם ככה, אז למה הוא התפעל מזה שעד עכשיו לא פסקו הלכה כמו? הרי סך הכל אתה רק בן 18, זה ברור שלא פסקו הלכה כמוך. כן, אז יש בכל זאת איזה מקום לתמיהה. יכול להיות שזה על דרך ההפלגה שהגמרא אומרת את זה. עכשיו, איך זאת אומרת שפתאום הוא נראה זקן? שצמח לו שיער לבן בזקן, זה הכוונה. כן, שנכון, הוא הצעיר, אבל פתאום התחיל להזקין, להלבין קצת פה ושם, בגלל שאז, כי הוא התמנה לראש הסנהדרין, אז זה כבר כל הצרות שבעולם נפלות עליו, אז פתאום יש לו שערות לבנות.
כן. 18 שבילים?
18 שבילים? אז זה כבר דרשנו. זה כבר דרוש, זה כבר דרוש. כן. אז ולא זכה שתאמר יציאת מצרים בלילה. כן, אז הנה, אז המהר"ל בכל זאת מבין את הנקודה, ויש לומר, כיוון שהנראה זקן, היה מן הסברה לשמוע לו. כן? כלומר, נכון, אם הוא היה בן 18 ונראה בן 18, זה מובן שלא פוסקים הלכה כמותו. אבל אם הוא נראה זקן, אז פתאום כולם מכבדים, כן? אדם נראה זקן, פתאום כולם רוצים לשמוע. כן, זה קצת מוזר, כן? אבל זה ככה, אנשים הולכים לפי החיצוניות. יש לו, כן? לא הייתה הלכה כך. הלכה הייתה שלא אומרים בלילות. באותו מעמד, עד שדרשה בן זומה. זה מה שהוא אומר. מה? כן, כן, פרשה שלישית. כן, פרשה שלישית, ברור.
אמרנו לא פוסקים לפי המראה, אבל אנחנו יודעים שימים נוראים וכדומה, לא נעלה אחד בן 15 שלא יתמלא זקנו.
כן, זה בגלל הסובייקטיביות של הציבור. כן, הציבור הוא סובייקטיבי. הוא לא יכול לקבל שזה צוצי כעלי חזן. אז מרצים אותם, כן? אבל זה לא שזה בלתי אפשרי. כן? למשל, רמח"ל, שהיה נראה בחור צעיר ובלי זקן, הוא היה עולה למוסף של יום הכיפורים בבית הכנסת האשכנזי בפדובה. כן? הוא אפילו אני חושב שהוא לא היה נשוי עדיין. וזה קרה. כן, כן, הוא בסדר. זה, הכירו מזה רמח"ל. ויוצא מן הכלל.
היו דברים מעולם.
כן, נכון, נכון, מצאנו. היה גם כהן גדול בן 18, אריסטובלוס, אחד מצאצאי בית חשמונאי, הוא היה כהן גדול בזמן שהורדוס היה המלך. היה בן 18.
לא קנה בכסף,
אלא הגיע לו בדין. הוא היה מהמשפחה של הכהונה הגדולה. וכאשר העם ראה אותו על עולה על המזבח, הוא היה נראה כזה צעיר ומפואר וכו'. קיצור, זה עשה הרבה רושם. אז הורדוס אמר שהוא חשש שיעבירו לו את המלוכה. ואז הוא דאג להטביע אותו בבריכה, ביריחו. עד היום הזה הבריכה קיימת, בחפירות הארכיאולוגיות שם, על יד יריחו. הבריכה שבה הטביעו אותו. יודע מי הטביע אותו? הבני דודים שלו. בני דודים שלו, הילדים של הורדוס הטביעו אותו. משהו מדהים. טוב, לא משנה. טוב. ויש לומר, כיוון שהיה נראה זקן, היה סברה לשמוע לו, אפילו הכי לא שמע לו. הנה, לאו דווקא שהיה בן 18. כן? אלא כך אמרו בגמרא, שכשהיה בן 18, גדלו לו שערות לבנות קצת. ומילא, כשהיה בן 50, נראה לגמרי זקן, כבן 70 שנה. וזה העיקר. אם לא, זה לא מובן. כן? אז כוונה שהוא עוד לא היה בן 70, אבל כבר הספיק. להיראות מאוד זקן, כי כשהוא היה בן 18 כבר התחיל את השיער הלבן. כן.
בנוגע, לכמה זמן הוא היה גם נשיא משנה, כי למעשה התריקו ביניהם.
כמה זמן הוא היה ראש סנהדרין?
ראש סנהדרין.
ואחר כך הם מחולק? מאיפה אני יודע?
אחרי החילוק, הוא היה עד סוף הימיו?
לא יודע, אין לי מושג. אין לי מושג כמה זמן זה נמשך.
הוא שאלה אותו.
כן. יורידו אותך, כן, זה, טוב, לא יודע, אשתו, כן, היא הייתה חכמה, כן. היא הייתה מספר אחד בבית, בענייני פוליטיקה, האישה היא מספר אחד בבית, נכון? ככה זה. כן. עכשיו, איפה היינו? כן, לגבי זה שאתה אומר ש70 זה לא זקן, זה תלוי.
זקן מאוד.
זה זקן, תלוי באיזה תקופה. היו תקופות שהתמותה הייתה מוקדמת. אנשים היו מתים בגיל צעיר, כן. היום, ברוך השם, יש אריכות ימים, אבל זה לא תמיד היה כך. עד שדרשה בן זומה ואז שמעו לו. כאשר הביא ראיה מן המקרא, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. עכשיו, יש פה בעיה. הפסוק הזה, על מה הוא מדבר? כולם רגילים, בגלל המשנה, לומר שהפסוק הזה מדבר על הזכרת יציאת מצרים בכל יום, נכון?
בלילה.
לא, לא. ימי חייך, ימים.
כן.
כן. הבעיה לגבי המילה כל, נכון?
כן.
הבעיה היא שפשט הפסוק, זה לא מדבר בכלל על הזכרת יציאת מצרים. פשט הפסוק מדבר על משהו אחר לגמרי. מה?
בדרך כלל לומדים את
זה בדיוק מה שאני אמרתי, לא, ציצית, אנחנו קוראים פרשה של ציצית כפרשה שלישית, כי שם מוזכרת יציאת מצרים.
כן.
לא בגלל הציצית. אלא בגלל יציאת מצרים. ומפה לומדים את זה? מהפסוק, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מקשה המהר"ל, הפסוק הזה לא מדבר על יציאת מצרים. בדברים, פרק ת' ז', נו, מה כתוב שם? יפה, מה זה ועשית פסח? על הקורבן, על הקורבן מדובר. כן, למען תזכור, כלומר, כל זה הצדקה לקורבן הפסח. כלומר, שלפי זה יוצא ככה, אתה מקריב פעם בשנה, וזה גורם לך לזכור כל השנה, כי זה עושה רושם גדול, הקורבן הזה. אז זה יכולה, זה לא קשור בכלל לעניין, כן? כך מקשה המערד. הנה, אף על גב דעי קרא כתי בפסח, מה זה בפסח? בקורבן, שנאמר, וזבחת הפסח לשם צון ובקר, כך פירושו, שעל ידי פסח יהיה נזכר יום היציאה כל ימי חייו, שאם לא יזכור הפסח, ואפילו אם יזכור יציאה כמצרים מקריאת שמה, כיוון שעיקר הוא יום היציאה, אין זה זכירה. אבל עכשיו, שיזכור יציאה על ידי הפסח, יש זכירה על יום יציאתו כל ימי חייו, כאשר יזכור יציאת מצרים בקריאת שמה, ומדכתיב כל ימי חייך, דרשו אף בלילות חייב להזכיר. זאת אומרת, מה שאומר המהר"ל, שהלמען תזכור את יום יציאתך מארץ מצרים, הוא תולדה של הקורבן. אבל בעצם זה אומר שבגלל שאתה מקריב את הקורבן פעם בשנה, אתה מזכיר בכל יום. אז כמה שאתה מזכיר בכל יום, יש מצווה בכל יום. כן. האם כבוד הרב לא סבור שכשהוא אומר שמי שאינו רואה את הימים אלו כי ימות המשיח הוא כופר, השלכות של מילים אלו יכולות להיות חמורות, שהרי התייחסות ההלכה לכופרים היא חמורה ביותר? לא. לא, ממש לא. אני אסביר לך גם למה. אני גם לא אמרתי את המילה שאתה אומר. אני לא אמרתי שמי שאינו רואה את הימים אלו כימות המשיח הוא כופר. אני לא אמרתי את זה. אמרתי שזו כפירה. יש הבדל. כי מי שכופר, באמת יש לו דינים חמורים. אבל מי שאומר דברי כפירה, זה לא אומר שהוא כופר. כי יש כל מיני אופנים בהלכה להבין מדוע האדם אמר דברי כפירה. ואז מלא מדינו. למשל, יש תשובה של הרדבז, רבינו דוד אבן זמרה, שנפסקת להלכה לידי רוב הפוסקים, שאדם שמגיע למסקנה בלתי נכונה בענייני אמונות, מה שנקרא כפירה, מתוך עיונו בתורה, והוא חושב שזו דעת התורה, אינו נחשב לכופר. למשל, אם אדם אומר, למשל, לגבי השאלה, נגיד, דוגמה פשוטה, האם הקדוש ברוך הוא יש לו גוף או אין לו גוף, מה אתם אומרים? אין לו דמות הגוף ואין לו גוף, נכון? ככה התפרסם בעם ישראל. אבל היו אנשים מבולבלים בימי הביניים שחשבו שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף. כן? עכשיו השאלה היא מה לעשות עם האנשים האלה? הם היו רבנים. אז הרמב״ם אומר, הם מינים, אין להם חלק לעולם הבא, נגמר, זהו. כופרים. הרעב"ד אומר, לא, לא נכון. למה? הם אמרו את זה בגלל שהם ככה הבינו בגמרא. כן, בתורה, הם קראו בתורה, הם קראו באגדות. הוא אומר ככה, האגדות הם שושדות. אז הוא חושב שזו דעת התורה. כיוון שהוא חושב שזו דעת התורה, אז הוא לא נחשב לכופר. למרות שדבריו הם דברי כפירה. ולכן, אתה יכול להירגע, ברוך השם, אנחנו פוסקים כדעת הרעב"ד, והרדב"ז, ועוד אחרים, וגם בעל העיקרים, שסבורים שמי שמגיע לכפירה מתוך עיונו, איננו נחשב לכופר. בסדר? למרות שדבריו הם דברי כפירה. אז טוב שהערת, וטוב שעניתי. טוב, ובכן רבותיי, נמשיך. אבל חכמים דרשו, כן, חכמים שחלוקים על בן זומא, וסוברים שלא מזכירים בלילות. דרשו ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. ובזה תדע, שגדול יציאת מצרים. שלא יהיה נשכח לגמרי, רק יהיה נזכר גם כן יציאת מצרים, שנאמר, לא יאמר עוד חי השם אשר העלה, כי אם אשר העלה ואשר הביא את ישראל מכל הארצות. שמע מינם, כי אף על גב שיבוא המשיח ויאמרו אשר הביא ישראל מכל הארצות, יאמר גם כן אשר העלה אותה ממצרים. כן, עכשיו זה מעניין מאוד, שימו לב איך שהוא פירש את הפסוק בירמיהו. הרי הפסוק בירמיהו, שמובא כאן, אגב, בצורה קצת קטועה, מקוטעת, זה הפסוק שהשתמש בו בן זומא כדי לדחות את דברי חכמים. נכון? הרי אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירין יציאת מצרים, לימות המשיח, והלא כבר נאמר, והוא מביא את הפסוק בירמיהו. הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתם שם. אז אם כן, מה?
ישבו
על אדמתם. האם ידעי שהפסוק הזה מופיע פעמיים בירמיהו? פעם אחת עם התוספת שבטה, פעם שנייה בלי התוספת שבטה. כן, אבל זה מובא פעמיים בירמיהו. כן? אז יש מקום אחד שזה בלי התוספת. טוב, אז אחרי השאלה היא מה מצטטים בדיוק. אם זה או זה. תלוי גם בגרסה, בגמרא, כי יש קצת הבדלים בין שני הציטוטים בירמיהו. עכשיו, השאלה, אם כן, מה אומר הנביא ירמיהו? שכאשר יהיה קיבוץ גלויות מכל הארצות, מה שקורה בימינו, לא יאמר עוד חי השם אשר אליו את בני ישראל מארץ מצרים. נגמר, זהו. עכשיו, איך חכמים פירשו את הפסוק הזה? חכמים הרי הכירו את הפסוק, הם לא סתם דיברו, אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שיהיה שיעבוד מלכויות עיקר, זאת אומרת, העצמאות המדינית תהיה עיקר, ויציאת מצרים תפל לה. כן? ואז מביאים ראיה, לא יאמר עוד שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ואף על פי כן ימשיך להיקרא יעקב, אבל ישראל עיקר. ישראל עיקר, יעקב תפל. אותו דבר. יום העצמאות עיקר, חג הפסח תפל. כן, ככה אומר הנביא ירמיהו. אגב, זה יתקיים. יש בימינו יותר אנשים שעושים מנגל ביום העצמאות, מאנשים שנמנעים מאכילת חמץ בפסח. כן? זאת אומרת שבתודעה הציבורית, הלאומית, יום העצמאות תפס את המקום המרכזי. איך שלא נסביר את זה, אבל עובדה. זה בדיוק מה שאמר הנביא. לא יאמר עוד חי השם אשר אליו בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אליו אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שמה וישבו בה וירישוע.
שם אמרו ליהודים שכועסים על זה שאנחנו חוגגים את יום העצמאות.
כן, אבל הם מעט... כן, המיעוטה דמיעוטה שכועסים על זה שעושים את יום העצמאות, הם מיעוטה דמיעוטה. תמיד יש אנשים שטועים, מותר. כן? יש טעויות. אין אנשים שחושבים, לא יודע איך הם הגיעו לזה, אבל ככה הם חושבים, שלפי היהדות אין מקום למדינת ישראל, חז ושלום, חלילה לומר כך. כן? אלא מה? השאלה היא אחרת. כן? כלומר, זה אני מרגיש מתוך הבעות הפנים שלך, שאתה מתפלא מזה שאני מגלה דעת היהדות. כן? שהיהדות אומרת שמדינת ישראל זה קודש קודשים. כן?
שיום העצמאות
זה קדוש, כן, נכון. בוודאי, זה כתוב בגמרא. זה כתוב בגמרא. אני לא אומר את זה, זה כתוב בגמרא. זה כתוב גם בירמיהו. זה לא, מה, זה שאנשים שכחו לקרוא את הגמרא, זה לא אשמתי. או יותר גרוע, אנשים שקראו את הגמרא ויש להם טעות בהבנת הנקרא, גם כן לא אשמתי. עכשיו, אנחנו פשוט צריכים ללמוד את התורה, כמו שהיא כתובה לפנינו. אנחנו לא קראים.
מציק לו המנגל.
מה?
המנגל מציק.
המנגל מציק? לא היית עושה?
כשנכנסתי התחלתי לעשות.
כל הכבוד. טוב, לג בעומר זה הפיצוי החרדי לאלה שאין להם מנגל שיום העצמאות. כן, מה אתה אומר?
כמו בבידוי והתרומות והביקורים, הגר לא אומר...
לאבותינו, מחלוקת. מחלוקת בין המשנה לבין הירושלמי. כן, נו, אז מה?
יכול להיות שזה יישב את הנבואה הזאת שלא אומרים...
לא, זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר בגלל שהמאורע היא יותר גדול.
כמו שאלה, כשהגר לא יכול להגיד שיצאנו ממצרים עם אבותיו...
אז שלא יגיד, אבל זאת לא הבעיה. אבל מי שכן אבותיו יצאו ממצרים, הוא יגיד, נכון? נגיד לפי שיטתך. אני חושב שגם הגר יכול לומר, אבל לא משנה. אבל נגיד שהגר לא יכול לומר, אבל אלה שכן אבותיהם יצאו ממצרים, אז כן היו צריכים לומר. ואתה רואה שהנביא אומר שלא יזכירו את יציאת מצרים. אז החכמים שחלקו על בן זומה בזה אומרים לא. הם אומרים יציאת מצרים תפל. כלומר, כולי על מה מסכימים שיום העצמאות זה העיקר. השאלה היא אם זה עיקר עד כדי למחוק את הזיכרון של חג הפסח, או לא למחוק לגמרי. ברור? עכשיו השאלה היא איך המהר"ל הבין את הפסוק, פירש את הפסוק אליבא דחכמים. זה מעניין. אז הוא אומר, הרי מה אומר הכתוב? כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה. מה זה העלה ואשר הביא? אז המהר"ל מבין העלה ממצרים והביא מכל הארצות. הבנתם את החידוש של המהר"ל כאן? כן, ולכן ככה הוא מפרש את הפסוק בירמיהו לפי שיטת חכמים. כן, מה רצית?
שעבוד מוכיות, לפי אל שטועים, מה זה מבחינתם? מה הם מבחינים? אנחנו אומרים שזה מדינת ישראל, שעבוד
אתה אומר, לפי הטועים, איך הם מבינים מה זה שיעבוד מלכויות? הם מבינים ששיעבוד מלכויות, הכוונה שלא יהיה שיעבוד תרבותי. מתוך הנחת, מאיפה הם לוקחים את זה? מהנחת יסוד מוטעת, שהיא עומדת ביסוד כל שיטתם, והיא שהיהדות היא דת.
ולא
אומה. ברגע שאתה אומר שהיהדות זה דת, אז אתה מסתכל על כל המציאות אחרת. כלומר, כל דבר, הקריטריון שעל פי ואתה מודד את היהודיות של איזושהי תופעה, הוא יהיה הקריטריון הדתי. ככל שזה יותר דתי, זה יותר יהודי. פחות דתי, זה לא יהודי. ברור? לכן, לפי זה, למשל, לפי שיטתם, מדינה חילונית, לא יכולה להיות יהודית, איננה גאולה מבחינתם, כיוון שזה חילוני. ברור? מה שאין כן, לפי היהדות, שהיהדות היא אומה, לפי זה, ככל שדבר הוא יותר לאומי, הוא יותר קדוש.
למה הם
חושבים שיהדות זה דת? מאיפה הגיעה הטעות הזאת? מסיבה פשוטה. במשך כל הדורות חיינו כדת. מאז שבטלה מדינתנו, שחרבה מדינתנו בימי בר כוכבה, אז איך תפקדו היהודים? אמנם זה היה אומה בגלות, אבל אומה שאין לה תפקוד אחר מאשר התפקוד הדתי. לא? ולכן התרגלו לרעיון הזה.
ובזמן שהמדינה הייתה קיימת, מאז שנתנו בארץ ישראל, חורבן בית שני, התנהל כאומה...
בוודאי, בוודאי. כלומר, היינו כאומה, אומה שיש לה כמובן דת. אבל הדת היא של האומה. זאת דת לאומית, לא דת דתית.
גם כשאז חתנו ועבדנו את הזרה, עדיין היינו אומה ועדיין...
נכון. עכשיו, איך ייתכן... שניסי אחרית הימים יהיו גדולים מיציאת מצרים. הרי אחרית הימים כולל גם את מלחמת ששת הימים. וזהו נס כדרך הטבע, לעומת קריעת ים סוף, שזהו נס החורג מחוקי הטבע, ודווקא בשל כך שרתה השכינה בעולם. הבנתם את השאלה של השואל? כלומר, הוא אומר שאני אמרתי, שניסי אחרית הימים גדולים מניסי יציאת מצרים, ואני מעולם לא אמרתי דבר כזה. אני מכחיש כל שייכות להצהרה הזאת. אני אמרתי שיציאת שאחרית הימים, דיינו, הקמת המדינה, זה יותר גדול מיציאת מצרים. לא אמרתי ניסי. אדרבה, במה זה יותר גדול? שזה בדרך הטבע ולא בדרך נס. זאת אומרת, כשריבונו של עולם, כדי להוציא את ישראל ממצרים, צריך לעשות נס, זה בעיה. כן, זאת אומרת שאין לנו זכות לעשות מעצמנו, ועוד כל מיני דברים כאלה. כלומר, הנס זו חריגה מן הסדר הקבוע שריבונו של עולם בעצמו עשה, שזה הטבע. כמה שאני יודע, הטבע, זה הקדוש ברוך הוא עושה. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא צריך לסתור את מעשי ידיו, יש בזה בעיה. לעומת זה, באחרית הימים, זה ברוך השם בלי ניסים. זה דרך הטבע. זה הרבה יותר גדול. איך אני יודע? הנביא ישעיהו אומר את זה. איפה ישעיהו אומר את זה? במקום השלישי שבו מוזכרת המילה חיפזון בתנך. הרי המילה חיפזון מוזכרת פעמיים בתורה, נכון? ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. זה פסוק ראשון, זה בספר שמות. יש עוד מקום בספר דברים, כי בחיפזון הוציאך השם ממצרים לילה, נכון? שאלה, למה צריך הייתה יציאת מצרים להיעשות בחיפזון? אומר המהר"ל, כי זה היה נס. והנס הוא למעלה מן הזמן, ולכן ברגע שמופיע נס, הכל הולך מהר, כי אין זמן. אבל מה אומר הנביא ישעיהו על הגאולה האחרונה? כי לא בחיפזון תצא. ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. כלומר, אנחנו רואים שהנביא ישעיהו רואה בזה שזה לא יהיה ניסי, הוא רואה בזה מעלה. אבל זה לא רק בגלל זה. יציאת מצרים הייתה יציאה אחרי 200 שנה מארץ אחת. ובימינו זאת יציאה אחרי 2,000 שנה ממאה הארצות. ולא עוד, שאחרי יציאת מצרים הייתה גלות, ואחרי יציאתנו אנו לא תהיה יותר גלות. נו, אז מה יותר גדול? ברור שמה שקורה היום הוא גדול פי כמה וכמה לאין ארוך מיציאת מצרים. פשוט מאוד. כן. כן. מאיפה אני לוקח שאחרי היציאה הזאת לא תהיה יותר גלות? מדברי חז"ל, מה זאת אומרת? מדברי חז"ל על פי דברי הנביאים והתורה. מה? וזה מה שיביא לדעת השם בעולם כולו, כן. נכון. נכון, ומי אמר שגאולה זה הסוף?
אז אנחנו בשלבים של...
לא, לא, נסבך משהו. המילה גאולה היא מדויקת לשלב מסוים וספציפי מאוד, והוא היציאה מעבדות לחירות. זה הגענו. על יסוד הגאולה, הרבה דברים טובים מתחילים להיעשות. בין היתר, בסוף שמלאה ארץ דעה. אבל זה שתמלא ארץ דעה, זה לא הגדרת הגאולה. זה תוצאה של הגאולה. זה כמו שתאמר, את אומר, התינוק נולד, מה פתאום? הוא עוד לא הלך לבית הספר. צריך להיוולד כדי ללכת לבית הספר. אבל גם מי שלא הולך לבית הספר כבר נולד. מובן? בבקשה, אדוני.
אל תאמין בעצמך עוד לא מותך.
כן, נכון.
זאת אומרת, בסך הכל לא יכולה להיות מציאות שהיא בעצם בלתי הפיכה. גם מציאות כזאת.
כן? אתה אומר שלא יכול להיות דברים בלתי הפיכים. אהה, זה מעניין. זאת אומרת, אתה לא מסכים עם הפסוק בפרשת נוח, שאומר שהקדוש ברוך הוא לא יביא יותר את המבול מים. אתה אומר שזה לא יהיה, נכון? כי הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא אמר שהוא לא יביא יותר מבול, אתה אומר, אבל אין מציאות בלתי הפיכה, יכול להיות שיהיה מבול. ככה אתה אומר. כן. אם יום העצמאות יעיקר, למה אין בו איסור מלאכה? עד רבה. אין בו איסור מלאכה בגלל שכל קדושתו היא שזה היה דרך הטבע. ואיסור מלאכה זה כשהיה נס. כבוד הראש, מזה זמן רב, אינני מבין איך יכול להיות שגדולי ישראל מהמגזר החרדי, העוסקים בסוגיות כל כך מורכבות ביומיום, אינם מבינים רעיון העולה מהתורה כולה, כי התורה ניתנה לאומה קדושה. אני אסביר לך למה. יש בלימוד של התורה שני תחומים עיקריים, מה שנקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והתורה שבעל פה אומרת לנו מה לעשות. ובזה עוסקים רוב גדולי ישראל. הם עוסקים בתורה שבעל פה. מעטים הם אלה שעוסקים בתורה שבכתב. והתורה שבכתב אומרת לנו את סוד ההיסטוריה. אם תיקח אדם, אגב תשים לב, שכל ההתנגדות לציונות הייתה קיימת אך ורק, אני חותם לך על זה, בקהילות שבהם לא למדו תנ"ך. לא למדו תנ"ך. בקהילות שבהם למדו תנ"ך לא קמה התנגדות לציונות, נקודה. תהיה הידיעה בשס ופוסקים אשר תהיה. כלומר, תיקח אדם שמעולם לא למד גמרא, אבל הוא למד את התנ"ך, ישר והפוך, הוא לא יכול לא להיות ציוני. אדם שלמד את כל הגמרא ישר והפוך ולא למד תנ"ך, עלול להיות לא ציוני. זאת תהיה העובדה. אז זה מסביר לך קצת את הסיפור. כן.
למה לא
למדו תנ"ך? אני אגיד לך למה. בגלל שהם חיו בהוויה כזאת שהייתה כל כך הפוכה ממה שנושם מהתנ"ך, שאי אפשר היה לשאת את זה. היו רגילים לומר לפעמים בישיבות שלא ללמוד תנ"ך, כי מי שלומד תנ"ך זה מביא אותו לכפירה. אפשר להבין. הרי שם מסופר על בן אדם, מלך ישראל, שעושה מלחמות, רץ על הגבעות, ואתה אומר לי שמה שאני צריך לעשות זה לשבת על התוספות. כן? יש איזו סתירה פנימית. כן, צורת החיים כל כך רחוקה מזה. לכן הם לא עסקו בזה.
גם כן הנצרות הביאה את הלמדות התנ"ך, והם התרחקו כאילו מהנצרות על ידי איזה
שלום. לא, 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 דווקא גם בנצרות. בנצרות הקתולית היה אסור ללמוד תנ"ך עד הזמן האחרון. כן? סתם רק הכמרים היה מותר להם לעיין בזה. אבל הציבור לא היה קורא את התנ"ך. את הברית הישנה, אני מתכוון. כן? טוב, בואו נמשיך. אפשר להמשיך? כן, רוצה להגיד משהו? כן, אוקיי. איי, איי, איי. שמע מינה. למה אתה צריך להקל? זה דברים פשוטים. לא, אי אפשר, זה לא יעזור. אני עשיתי שיעורים מסודרים, זה לא עוזר. עכשיו, האמת היא, השיעור מעלה את זה בגלל שזה הנושא שהמהר"ל מדבר עליו. לפעמים מדבר על דברים אחרים, נכון? למשל, מהר"ל יש לו סוגיה על חתן וכלה. שם לא מדובר על ציונות. כן.
למה אם רק למד גמרא, למה אפשר להיות
לא, אפשר להיות ציוני גם אם אתה לומד גמרא, אבל כיוון שזה לא הנושא של הגמרא, הנושא של הגמרא איננו סוד ההיסטוריה, לכן אתה עלול לא להבין את ההיסטוריה. בואו נמשיך. שמע מנה, אני קורא כאן בעמודה השמאלית של עמוד רש למד. עמוד רש למד הוא כולו שמאלי. עמוד רש למד. אהו, למד, רש למד, זה משמאל. ואנחנו בעמודה השמאלית של העמוד השמאלי. וזה בשורה השנייה, כן, שמה מינה, כי אף על גב שיבוא משיח ויאמרו אשר הביא ישראל מכל הארצות, יאמר גם כן אשר העלה אותם ממצרים. כן, זה, יש פה שאלה, תודה לרב על התשובה, לא חשבתי על זה, אבל אם כן המושג השרת שכינה, פירושה ודאות בקיומו של הבורא. בבית המקדש זה התבטא בניסים הקבועים שחורגים מהטבע. ומה יגרום לשכינה באחרית הימים? מה שיגרום להשרת השכינה באחרית הימים זה עצם דעת אלוהים שתתפשט בעולם. האם יש מקום להוסיף לתפילה בכל יום אזכור לגאולה האחרונה? תשמע, זה מספיק ארוך גם ככה. אבל יש דבר אחד שאנחנו עושים, זה בתפילות שבת, מזכירים, בתפילה לשלום המדינה, יש דבר כזה. יש שם דבר שקצת ליבי נוקפי. כתוב שם ראשית צמיחת גאולתנו. אני לא יודע למה זה ראשית צמיחת, זה יכול להיות גאולתנו. אבל אנחנו לא נחרוג מהכלל. כן, מה אתה אומר?
רציתי לשאול בנוגע על מה שכתוב בתנ"ך.
ריה, וגם די בזה שיש לנו הלל ביום העצמאות, ברוך השם. כן, מה אתה אומר?
לגבי שיהיה הר הזיתים, בקר, זה העניין העתידי.
כן.
זה נמצא עוד
הר הזיתים עוד לא נבקע. כן, אבל הוא עוד לא נבקע.
מה?
הר הזיתים עוד לא נבקע.
לא, אני מדבר שם גם כי יש מלחמה.
כן, מלחמת גוג ומגוג. כן, גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג זה
חייב להיות או שזה גם כן?
זה נושא רחב. מה זה מלחמת גוג ומגוג? האם זה חייב להיות וכדומה? נתתי על זה שיעורים. אתה יכול להוציא מהארכיון ערוץ מאיר, גוג ומגוג, רב אורי שרקי, אתה מוצא על המקום. כן, יש לי התייחס לזה. כן, בבקשה. כולל הר הזיתים וכל הסיפור. כן.
מי בשבת אומר תפילה לשלום המדינה? איזה חוגים?
כל מי שעולה נאמן להלכה. הרי זה כתוב, זה כתוב בפוסקים שצריך לברך את המלכות אחרי אשר יושב בביתך. בשבת, מה הבעיה? אתה רוצה, אני מבין, אתה חושד באנשים משומרי תורה ומצוות שאינם נאמנים להלכה.
אני יכול להגיד לך שאני מסתובב בהרבה בתי כנסת.
זה לשון הרע.
ואין אחד שאומר.
זה לשון הרע, זה לא יכול להיות.
לא, זה
לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אתה רוצה, אתה מוציא לעז על ציבור שלם בעם ישראל, אחינו הספרדים, ואתה טוען שהם לא מקיימים את ההלכה. הדבר הזה מזעזע אותי בעומק נפשי, זה לא יכול להיות. לא מאמין, לא מאמין, אסור להם דברים כאלה. אולי לחוש מבעל.
עושים שבא לך לצהל, אין בעל. אין בעל. אבל אני אומר לך,
לא יכול להיות.
תגיד אולי משהו, זה עובדות.
תשמע, אני לא יודע, אני מתפלל כל שבת בבית כנסת ספרדים, ואומרים, לא יודע. זה לא יכול להיות שלא אומרים, לא יכול להיות.
השאלה האחרונה,
כן.
המחזיר שכינתו לציון, זה לא
תשובה,
מה
סתם השאלה שלו? מחזיר, אתה אומר שכל יום אנחנו במחזיר שכינתו, כן, אבל זה מה, זה בקשה, אמרנו את זה גם בגלות. יש בכלל בברכת המחזיר שירתו, אנחנו אומרים ותחזנה עינינו. כן, אבל אמרנו את זה תמיד. אבל הוא רוצה משהו על משהו שהיה. הוא רוצה להגיד שאנחנו כל יום נזכיר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מכל הגלויות. כל הרצון. אז אני אמרתי, התפילה מספיק ארוכה. וחוץ מזה יש לנו יום העצמאות, לא? זה גם משהו. וחוץ מזה, התפילה לשלום המדינה שנאמרת בכל בתי הכנסת האורתודוקסיים בישראל, אני חושב. כן? וראיתי לא וראיתי, כן, אנחנו כבר בשורה 5. וראיתי מי שהקשה על דברי חכמים, כי אם לא כתיב כל ימי חייך לא היה משמע רק מקצת הימים, לכן צריך לומר כל ימי חייך. כן, זאת אומרת, מה הקושיה? למדנו שהמילה כל היא מילה מיותרת, ובגלל שהיא מיותרת, מהייתור אנחנו לומדים הלכה, או להוסיף לילות, או להוסיף לימות המשיח. ויש מי שיקשה, לא, מה פתאום, המילה כל היא לא מיותרת. כי אם היה כתוב ימי חייך, היית חושב מקצת הימים. כל ימי חייך זה להגיד כל יום ביום. אז זה עדיין לא הוכחה ללילות או לימות המשיח. מר כדי יתלה ומר כדי יתלה. עד כאן קושיית המקשים. זה ברור הקושיה של המקשים? כן? הדרשה, אני חוזר, חכמים דרשו את המילה כל כמילה מיותרת, למדו מזה לימות המשיח. בן זומה למד את המילה כל כמיותרת, מזה למד הלילות. מה מסכימים? שני, גם חכמים וגם בן זומה, מסכימים שהמילה כל היא מילה מיותרת בפסוק, נכון? אז יש מי שיקשה שזה לא נכון, המילה היא לא מיותרת. כי אם היא לא הייתה כתובה, היינו חושבים שלא חייבים להזכיר בכל יום, אלא בחלק מן הימים. עד כאן המקשה. עד כאן, הקושה ברורה עכשיו? הקושה ברורה? קושה ברורה. יפה. אז אומר כאן, ואינו קושיה של כלום, אומר המהר"ל. כי ימי חייך משמע כל הימים שאתה חי, כדכתיב, היו חיי שרה. וחילו כתב, והיו כל ימי חיי שרה. אף על גב דלא כתיב כל. כלומר, קודם כל מראה לך שבעברית, כשאומרים חייך או חיי פלוני, זה כל הימים. והוא רוצה להביא ראיה מבעלי היגיון והווי הוא. כי לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד, ולשון הדיוט בלבד. כן, ולשון חכמים, לא, בלבד, ולשון הדיוט בלבד. זאת אומרת, הוא אומר ש... אני לא יודע מי זה המקשה. מעניין, בטח זה אחד המפרשים, אני לא יודע מי. אבל לפעמים זה יכול להיות רבי יצחק אברבנאל, או זה, לא יודע, צריך לבדוק מי באמת כתב את זה, לא רוצה להוציא סתם לעץ על אנשים. כן, אבל הוא אומר, זה נטייה של בעלי ההיגיון, כלומר המנתחים, או מה שנקרא הרוח האקדמית. ואם תאמר, למה לא דרשו חכמים גם כן כל ימי חייך להביא הלילות כמו רבי אלעזר? עכשיו זה שאלה חדשה. הרי רבי אלעזר בן עזריה ובן זומא הם דרשו את המילה כל להביא את הלילות. למה חכמים לא מסכימים עם זה? ולמה מסתבר לי לרבי אלעזר יותר לרבות הלילות, וחכמים יותר לרבות ימי המשיח? כלומר, כולם מסכימים שיש ייתור, רק יש ויכוח מה זה בא לייתר, מה הייתור הזה בא ללמד. אז למה זה דרש ככה ולמה זה דרש ככה? כן, עד כאן שאלת המהר"ל. ויראה, זה בסברה פליגה, הם חלוקים בסברה. כי כאשר היינו ביציאת מצרים שהיה בלילה וביום, הלילה שבו היכה הקדוש ברוך הוא בחורי מצרים, ואמר להם פרעה לצאת, והנה כאן התחלת היציאה. וביום הייתה לגמרי, שהרי ביום היו יוצאים ולא בלילה. כלומר, יציאת מצרים, אם תשאל אותי באיזה שעה של היום זה היה, אני אגיד לך, זה קרה בשני שלבים, אחד לילי, אחד יומי. ולפיכך סבר רבי אלעזר, כי יש להזכיר יציאת מצרים בלילה, מצד עצם המכה שבאה בלילה דווקא, והיציאה שהייתה ביום. ולכך ראוי להזכיר ביום ובלילה. כלומר, רבי אלעזר בן עזריה לא רק בגלל המילה כל אומר שזה הלילות, אלא גם בגלל אופי הנושא המוזכר, שזה יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה ביום ובלילה, לכן אם התורה אמרה, ימים צריך להוסיף גם לילות. אמנם, כן.
רציתי לשאול, הרי למעשה, המכה הייתה בלילה.
נכון.
היציאה
הייתה ביום.
נכון. אז למעשה, למי אנחנו הולכים?
זה בדיוק, אז זה בדיוק מה שאומר רבי אלעזר בן עזריה, מכיוון שיש לך פה שני מומנטים שהם הגאולה, נכון? לכן אתה צריך להזכיר את יציאת מצרים בשני המומנטים.
אז כשאנחנו אומרים כל בכור בארץ מצרים, זה גם כן חלק מהגאולה.
בוודאי, כי הרי במכת בכורות, פרעה שחרר אותנו. כן, מובא בירושלמי. שבא פרעה לפני משה, אמר לו, צאו. מיד אחרי מכת בכורות. אמר לו, אנחנו לא גנבים בלילה, מחכים עד היום. אמר לו, אבל אם לא תצאו עכשיו, אולי יהיו עוד מכות. אמר לו משה, אתה רוצה להינצל מזה? תשחרר אותנו עכשיו. התחיל פרעה צובח ואומר, עד עכשיו הייתם ברשותי, עכשיו אתם ברשות עצמכם. כלומר, מתן העצמאות נעשה כבר בלילה. למרות שהם מימשו את העצמאות רק ביום.
זה מחלוקת
אמרת. לא, זאת המציאות. יצאו ביום. אלא השאלה היא, מתי הייתה יציאה מן העבדות? היציאה מן העבדות היה בלילה. כולם מסכימים לזה. השאלה היא, מה עושים עם זה? אז רבי אלעזר בן עזריה אומר, כיוון שיציאת מצרים היא כפולה במהותה, לכן צריך להזכיר אותה פעמיים, ביום ובלילה. נכון? אמנם חכמים, מה?
בגולה האחרונה היה הפוך. חזרת המדינה הייתה לפני, עצמאות הייתה
לחצות. נכון, נכון. בגאולה האחרונה היה בדיוק הפוך. שהכרזת העצמאות הייתה ביום. והעצמאות בפועל הייתה בחצות לילה של שבת שאחרי זה. כן? היה יום ולילה, ובילו יציאת מצרים לילה ויום. דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים על יום העצמאות, מה המשמעות של הדבר הזה. כן. אמנם, חכמים סבירי להו, אף על גב שהמכה הייתה בלילה, יש להזכיר ביום דווקא, כי זה עיקר הגאולה שהיה ביום, ומחמת זאת הגאולה שיצאו ביום הייתה המכה בלילה. כלומר, בעצם כל מה שיהיה בלילה זה בגלל היום. אז הלילה הוא כלום. אם כן, נמשך הכל אל היציאה ביום. וכל זה בשאר ימות השנה שנזכיר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שעבור החכמים, ההתחלתה היא לא משמעותית. כן? זה הגמרא בברכות דף ת' אומרת ככה, שהם מתווכחים, שם רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, שם דיון שלם, לגבי השעה שאנחנו מציינים בה את הגאולה, האם הלילה או רק היום. והשאלה היא, האם יש משמעות להתחלת עד הגאולה או אין משמעות להתחלת עד הגאולה. זה המחלוקת גם בין רבי יוחנן לרבי יהושע בן לוי, דף ד' עמוד ב' במסכת ברכות, נכון? דיברנו על זה גם כן, בשיעורים על סמיכת גאולה לתפילה, נא להקליק בגוגל, ערוץ מאיר, הרב שרקי, סמיכת גאולה לתפילה. ושם אני מסביר את הנושא הזה, כן.
מה אתה אומר? דברים בהלכה הולך לפי התחלה.
מה אתה אומר?
בדברים להלכה.
כן, הולכים.
לפי התחלה.
נכון.
בכל סותר.
נכון, נכון. זאת אומרת, אתה צודק, בדרך כלל, כל דבר בהלכה הולך לפי ההתחלה. בתנאי שאתה יודע שזה ההתחלה. אז זה מה שאומרים חכמים. חכמים אומרים, כשאני רואה התחלה, אני עוד לא יודע אם זה ייגמר טוב. כן? אולי זה מצב הפיך. ולכן, בגלל חוסר האמונה, אפשר לומר, או חוסר הוודאות, אפשר לומר, יותר נכון, אז אי אפשר לקבוע שזו גאולה עד שלא מגיעים לסוף. אבל יש מי שיש לו חוש. הוא אומר, זה התחלתה, כן, זה ההתחלה של הסוף. אז הוא כבר יודע.
מי שמכיר את האבוקדו.
מי שמכיר את האבוקדו, שזה אומר, תסביר לי.
בדרך שהוא נהיה אבוקדו שלם ויפה, אז הוא עובר כל מיני...
שלבים ממצאים, כן.
שלבים לא
נעימים. נו, ואז מה?
מי שיודע את התהליך.
יפה, יפה, יפה. נכון. זה כמו, אגב, גם הזחל של הפרפר. כן, אותו דבר. כן, אבל אנחנו למדנו מאבוקדו. יפה. אתה עבדת באבוקדו?
לא, אבל אני
אבוקדו. זה יותר טוב שאתה מוסיף מלח ולימון, תדע לך. כן, כן. וכל זה, בשאר ימות השנה, שאין הזכירה בעת אשר היה הנס, ולכך ראוי להזכיר יציאת מצרים דווקא ביום ולא בלילות, שהכל היה בשביל יציאה ביום. אבל בליל היציאה, שהוא זמן הנס, ועל זמן הנס קבע התורה הסיפור, יש להזכיר דווקא בלילה שהוא זמן הנס ולא ביום. זה כבר, לכן חכמים לא רק שמודים, אלא מסכימים שדווקא בלילה מזכירים את יציאת מצרים ב-15 בניסן ולא ביום. כן? בסדר. אז זה פחות או יותר... מה? מה? אבל רטרואקטיבית אנחנו יודעים שזה היה. לכן חכמים אומרים לדורות, לפחות בליל היציאה אנחנו כן נציין את יציאת מצרים בלילה. כן. זה, אגב, יש דיון על זה. למה אומרים הלל בליל פסח? כן? הרי הם הבילו בשביעי של פסח, שזה היה זמן, יציאת מצרים הסופית, כמו נפקע ים סוף, לא אומרים הלל. והירושלמי שואל את זה. הירושלמי אומר, זה פשוט מאוד. ביציאת מצרים חיכו עד שיעברו את הים, כי לא היו בטוחים שבאמת יוצאים. אבל לדורות אנחנו אומרים את ההלל על קריאת ים סוף בליל הסדר. זה מעניין. כלומר, בעצם הכל נמשך אחרי ההתחלה רטרואקטיבית. עד כאן להיום. שלום.